עכשיו ב-103 FM מיכל דליות 103 FM
טוב, שלום, כאן מיכל דליות, כמדי יום שישי ב-11. עורכת ומפיקה את התוכנית מיכל קדוש על השידור, איציק אהרון ועל הדיגיטל, שני רומנו. אתן מתקשרות ומתקשרים ל-1-907-22-103, וכמו שאני אומרת, מדי שישי תשאירו הודעה, או מיכל תחזור אליכם, או בשבוע שאחר, אייל אולי. וגם שלחו הודעות טקסט כתובות קצרות דרך הוואטסאפ 054-70-103-70. עדיין קיץ, עדיין חם, עדיין אנחנו כאן, והנה יש לנו כל מיני שיחות טלפון, אני לא אעכב את האנשים, כבר נתחיל לשוחח. בעצם רגע, אני רואה שיש לי פה שאלה כתובה, שזה גם חשוב. בזמן האחרון, הבת שלי, בת 11.5, לא ישנה בזמן. מה לעשות? אני רואה אותה ערה לפנות בוקר, 5 ימים בשבוע. זאת אומרת, את רואה אותה ערה לפנות בוקר, זאת אומרת שהיא באמת הפכה את, את היום ללילה. תראו, אני רוצה לחדד לכם פה את הרעיון של שליטה. אוקיי? דיברתי על זה בשבועות האחרונים, אני אדבר על זה שוב. זה מאוד משמעותי, במיוחד בתקופה של חופשות, אבל גם בסדר יום רגיל. לנו אין שליטה בילדים. ואל תיתנו לילדים לשמוע שאמרתי את זה. אומרים לו תרים, הוא לא מרים. תפני, היא לא מפנה. תסדר, הוא לא מסדר. לא תדברי אליי ככה, היא כן מדברת אליי ככה. אין לנו, אנחנו לא יכולים לגרום לילדים לעשות דברים שאנחנו רוצים, ואנחנו לא יכולים לגרום להם לא לעשות מה שאנחנו לא מרשות. יש לנו שליטה רק על עצמנו. ולכן, תמיד השאלה שלך זה מה אני עושה. כשאת אומרת, את רואה את הבת שלך, בת 11.5, לא ישנה בזמן. קודם כל תחליטי מה זה בזמן מבחינתך. אוקיי? כשאנחנו מדברים על חופש, תחשבי מה קורה, תבררי. תבררי עם אמאות של ילדות אחרות, האם הן ערות, באיזה שעה הן הולכות לישון, האם הן עדיין משחקות. כי ילדים וילדות שלא ישנים בלילה, זה אומר שהן במסכים. אוקיי, זה, פעם, אם התוכנית שלי הייתה, היא 12 שנים, אבל אם היא הייתה לפני 20 שנה, והיינו רואים ילדים ערים בבוקר, אז הייתי אומרת, כל הלילה היא קראה ספרים. היום לא, היום הם במסכים. ויסיקו גם שירת הטיק טוק, כי דרך הטיק טוק היום הם רואים את הכל. שם הם נחשפים. זה כנראה מה שהיא עשתה. עכשיו, את יכולה גם לברר, באדיבות, מה עשית כל הלילה? אז יכול להיות שתגיד, עשיתי זה, או שאני לא חושבת מכירה את הילדה, מה שהיא תגיד. אני מניחה שהיא לא יצאה מהבית, נכון? אז קודם כל תבררי מה זה בזמן מבחינתך. 11.5? 12? כי הילדה בת 11.5, חבר'ה, זה לא ילדה שיוצאת לבילויים וחוזרת בלילה. זאת ילדה שעוד ההורים לוקחים אותה, ההורים מביאים אותה, ואם היא הולכת לבד זה רק לחברות, אבל היא לא יוצאת בלילה. אז תעשי את הסדר הזה אצלך. ואז תגידי, אוקיי, אם זה תקופה של חופש, אני מסכימה עד 11 בלילה, אם זה לא תקופה של חופש, אני מסכימה עד 9.5. נגיד, סתם. או אם זה חופש עד 12 בלילה, תחליטי, זה שלך. בינך לבינך. מי המנהל את הבית הזה? אמא ואבא. אנחנו מבררים עם הילדים, יש להם חופש בחירה על כל מיני דברים, לא על הכל. ואת החלטת שבחצות, ב-12 בלילה, הילדה תלך לישון. עכשיו, אם את הולכת לישון ב-11 ואת אומרת לה, לכי לישון ב-12 בלילה, ברור לך שזה לא יקרה, נכון? את ישנה והיא תמשיך לעשות מה שהיא רוצה. ואז אם את קמה בבוקר והיא ישנה ושאלי אותה, הלכת לישון ב-12 בלילה, את יודעת מה היא תעשה? היא תשקר ותגיד, כן, בטח. לכן אני מחזירה לך את השליטה. תחזירי לעצמך את השליטה, וגם את כבודך. ואם את רוצה שהילדה תישן ב-12 בלילה, מה שאמור לקרות זה שהטלפון שלה עובר אלייך ב-12 בלילה, ושהראוטר באיזשהו אופן נסגר ב-12 בלילה. ואז לילדה בעצם אין אפשרות לגלוש במסכים ב-12 בלילה. עכשיו, לא עושים את זה מאחורי הגב. לא עושים דברים כאלה מאחורי הגב. באים ואומרים לה, אני מוטרדת, זה לא נכון בעיניי. את חייבת לישון, אם את רוצה תיכנסי ותביני את חשיבות השינה להתפתחות הגופנית שלך, נכון, ואת רוצה יותר לגבוה, להתפתחות השכלית שלך, ואת רוצה להצליח ולהגיע ולהיות כזאת רקדנית או זמרת או, או מדענית או מה שאת רוצה, אוקיי? ולכן את חייבת לישון, ולכן מי הלילה? אני אייצר את המצב הזה שאת ב-12 תלכי לישון מתוקה. עכשיו זה אומר מבחינך להקרבה, ברור. אם לא נדוף לך 12, אלכי על 11. 11 בדרך כלל רובנו המבוגרים עודרים. ואז ב-11, סגירי את הראוטר, קחי אותו לחדר שינה, יחד עם הטלפון של הילדה. זאת אומרת, מה בעצם אני אומר? עכשיו, לא בכעס. למה אני כועסת? למה אני חוס על הילדה? ברור לכם שהמסכים, אני בקושי מצליחה להשתחרר מהמסכים, אז ילדים בני 11 וחצי לא מצליחים. גם לא יותר קטנים וגם לא יותר גדולים. אבל אם את רוצה שהילדה תישן, את צריכה לקחת ממנה את הגירוי, את הדבר. ולא עושים את זה עם כעס, כי את לא במלחמה על הדבר הזה, ואת מבינה כמה קשה לה לעשות את זה לבד, היא לא תצליח לעשות את זה לבד, ותהי מוכנה לבלגן, כי ברגע שתקחי, היא תעשה לך בלגן. את לא, את כן, אני אברח, לכולם נותנים, למה תמיד אני, לא אכפת לך ממני, הכל היא תעשה שם. כל מה שילדים עושים בכל הגילאים. ואם את שלמה עם עצמך, ועם הגזרה הזו שאת גוזרת, את אומרת לה, את כועסת, אני יודעת. לפעמים אני ממש רע, אני יודעת מהמוש. אבל אני דואגת, לא, לא. את תשני ב-11. בבוקר תקומי, כמובן שהכל יחזור לקדמותו. זה מה שיש לעשות. אם זה נראה לך, תעשי את זה, ואני מחדדת שוב. לא כועסים, לא כועסים. אין לנו מלחמה עם הילדים. קשה להם. אנחנו לא יודעים להפסיק בינג'. אנחנו כל היום מסתכלות ומסתכלים בטלפון. אז אני מצפה שהילדה תוכל לעשות את זה? היא לא, אין לה כוחות. כל צוקרברג ודומיו משקיעים מיליארדי דולרים כדי שהילדים לא יצליחו לשחרר את הטלפון מהידיים שלהם. בסדר? וגם אנחנו המבוגרים. אז אנחנו נעשה את העבודה ברגע שאת חושבת שהיא חשובה. בהצלחה לך. אני אשמח תתקשרי עוד שבועיים, שלושה, תגיד אם זה עבד. ויש לי עכשיו מאזינה על הקו. שלום.
שלום.
וברכה.
מה נשמע, מיכל? מה שלומך?
טוב, תודה, תודה.
אז ככה, שמי נועה. אני מתקשרת, האמת בנוגע לילד של הבן זוג שלי. אני במערכת יחסים עם מישהו שהוא גרוש, פלוס אחד. ולאחרונה אנחנו חווים עם הילד איזשהו משבר שאני לא יודעת איך להגדיר אותו. בין אם זה מתבטא באגרסיות, בעיקר מולי, למרות שהוא כן קורא לי אימא. חשוב לציין ש...
יש לו אימא? יש לו אימא?
כן, יש לו אימא, הם בהורות משותפת, במשמורת משותפת, ובעצם הילד כל שני רביעי וסופה שני אצלנו, בבית שלנו, כמובן, את יודעת, יש לו חדר, דאגנו לתת לו את התחושה הכי טובה שיש, ובעצם אני בחיים שואלת את זה בערך ממשהו בגיל 3 חודשים.
נו, כן, אני מבינה. אז את אימא.
העניין הוא שהוא... כן, בגלל זה הוא קורא לי אימא, למרות שאני דואגת לתקן אותו, את יודעת שחלילה הגרושה של בן זוגי לא תרגיש...
בן כמה הוא היום?
היום הוא בן 2.
תראי, תפסיקי לתקן אותו, באמת, תפסיקי. זה איזשהו משהו מאוד חזק, בסיסי, מאוד ראשוני של תחושת שייכות. גם לה הוא קורא אימא. זה ילד שיש לו שתי אמאות, יש לו אימא פה ואימא פה, מה הבעיה עם זה? מבחינתו אין בעיה עם זה.
לה זה מאוד מפריע.
אבל תקשיבי, סליחה שאני מחשפה, אבל כשהוא אצלך בבית והוא קורא לך אימא, מה את מתקנת אותו? היא לא שומעת.
זה נכון.
מסכן הילד.
הוא גם מתבטא עליי באגרסיות.
לא, עכשיו זה סיפור אחר. עכשיו זה סיפור אחר. אוקיי, אוקיי. אבל אני רגע, התעכבתי רגע על העניין הזה שהילד קורא לך אימא, כי זה מה שיוצא לו מהלב, זה מה שיוצא לו מנשמה, כי את מגדלת אותו. יש שתי נשים שמגדלות אותו, זאת אימא וזאת אימא.
הוא באמת רוצה שאני ארדים אותו.
לילדים אין בעיה עם הדברים האלה. אלה, אנחנו עושים להם, אנחנו מספחים להם את החיים, באמת. עכשיו, אז סויתך, אל תתקני אותו, והיא כועסת, נו, בטח שהיא כועסת, מה לעשות? אוקיי? הוא ילמד עם הזמן שבנוכחותה לא לקרוא לך אימא. זה באופן כללי. הוא ילמד עם הזמן. כי תאיר לו והיא תגיב וכל מיני דברים כאלה. עכשיו, עכשיו בואי נעבור לסיבה שבגללה התקשרת, שאת אומרת שבעצם בזמן האחרון הוא מתבטא אלייך באגרסיות.
הוא מתבטא באגרסיות בעיקר בחלק הראשון בעצם של המפגש שלנו. נגיד הוא מגיע ביום שני אחרי הגן, הוא בהתחלה מאוד זועף וכועס, וכאילו לא מוכן אפילו שאני אחבק את בן זוגי. הוא דוחף אותי ומתעצבן, וגם יש לו בעיה תקשורת. אוקיי? הוא עדיין לא מצליח לדבר יותר מדי.
אז הוא מתוסכל גם.
אוקיי. מאוד, מאוד.
הוא רואה כבר? הוא רואה את כלי תקשורת? אתם עובדים על זה? או מניחים את זה בינתיים?
זה כרגע נמצא במשבר בין הבן זוגי לגרושתו. יש שם גירושים לא היו נעימים.
כן. אז אוקיי. אז הנה לכם, תראו, ילדים שנופלים בין הכיסאות, בגלל שילד בן שנתיים וחצי שצריך קלינאי תקשורת, ואין הסכמה בין הגרושים. כמה כואב. אבל אנחנו, אוקיי. תראי, אני חושבת, במיוחד אם זה עובר, בוא נגיד זה בחצי, זה בשעות הראשונות אחרי שהוא רואה אותך.
כן. נכון.
ואחר כך זה עובר לו, ויש יומיים שהם...
עובר לו והוא לא מוכן להתנתק ממני.
נכון. תקשיבי טוב, את לא מאמינה. הוא עושה את זה כי הוא כועס עלייך. ואת יודעת למה הוא כועס עלייך? כי הוא רצה אותך והוא התגעגע אלייך. כי הוא לא ראה אותך עד אותו רגע.
וואלה.
כן. יש לנו פה פעות, אפרוח, גוזל, בין שנתיים וחצי. Mm-hmm. שלא מסוגל עוד לתקשר טוב, כי הוא לא מדבר, אחרים כבר מדברים מזמן, מסביבו.
נכון, נכון.
שאני לא יודעת מה אמא שלו הביולוגית אומרת לו. עלייך, אני לא יודעת.
היא ומצד... בעיקר אומרת לו שעוד מעט הוא חוזר לאמא.
אליי, אליה.
אנחנו עושים אותו, כן.
אוקיי. עוד מעט, יפה, בסדר. ואז הוא רואה אותך, הוא כועס. הוא פשוט כועס. ולכן כשילד קטן בן שנתיים וחצי, מגיב בתוקפנות או לא נותן לך, לא נותן לך להתחבר, להתחבק את אבא שלו או משהו כזה, מה שצריך להיות לנו בלב זאת חמלה.
יש לי המון, אני, שלא כן. תבין אותי לא נכון, כן. אני מחבקת אותו ואני נותנת את המקום הזה,
כן.
ואחר כך שהוא רוצה שאני אהיה זאת שמרדימה אותו, אז אני זה... כמובן מרדימה אותו.
מתוק.
מאוד נותן לתות כן. המקום שלו.
איזה
כן.
גוזלים הילדים האלה.
העניין הוא, את יודעת, שזה מתבטא באגרסיות כבר מאוד מאוד קשות, וגם קיבלנו שיחות מהגן, שכבר האגרסיות יוצאות כבר החוצה. ממש מרביס עם משחקים, ואני מבינה שזה חלק גם ההתפתחות
כן, עם התסכול. כן, כן, זה בדרך כלל קורה בגלל התסכול וחוסר התקשורת. תראי, בגן... בגן הגננת חייבת לטפל בזה. את לא שם, אתם לא שם, וכל זמן שהוא לא מטופל, אז צריך, אז בגן צריך לעצור לו את היד, וצריך להגיד לו, לא, 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 ולהחזיק אותו ולעצור לו את היד, ולהשיח אותו הצידה, בגן השחות דעת, תגידי הגננת שבעיקר השחות דעת יעבדו שם. לא, לא למנף את האלימות שלו, לא למנף את זה, את התוקפנות שלו, לא למנף את זה ללא, אסור, לך תשב, אני לא מרשה, לא למנף את זה שם, אלא לעצור את זה באיבו, זאת אומרת להגיד, לא, אני לא מרשה, אני מחזיקה את היד, בוא עכשיו נלך אולי, נחפש ספר מעניין, בוא
זה
נלך.
זה מה שאני אמרת לו, זה לא נעים לי, אתה רוצה שנעשה משהו ביחד? אתה, אני ממש מדברת עליו בעצם.
לא, אבל זה, וזה זה. עובד? זה, לא.
לרוב כן.
אוקיי.
לרוב כן.
אוקיי. יכול להיות כשאת מתחבקת עם בן זוגך, והוא בא, מה הוא עושה? הוא מרביץ לך? הוא אומר, לא, 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 אבא, לא, משהו כזה?
הוא דוחף אותי. הוא לא אומר כלום, הוא דוחף אותי וצועק.
אז באותו רגע תסתכלי עליו, כי הוא לא יודע לדבר. באותו רגע תסתכלי עליו ותגידי לו, גם אתה רוצה חיבוק?
זה מה שאני אומרת.
אוקיי, וזה עובד הרבה פעמים?
לאחרונה פחות. לאחרונה, אם הוא רואה נגיד שאני חוזרת הביתה, והבן זוג שלי מחבק אותי, ואז הכלבה רצה, אז הוא רוצה גם. עכשיו, ואז הוא אומר לי, אני. ואז אני מבינה שהוא רוצה גם חיבוק.
ברור.
אז אני כמובן משחקת איתו בחיבוקים, שהוא רץ וחוזר אליי, ורץ וחוזר אליי. אבל אני לא יודעת להסביר את זה. לאחרונה משהו בדינמיקה השתנה.
אז אני אומרת לך כך.
ולא לצורה חיובית.
תראי.
אני גם שמה לב לזה מול ילדים קטנים. הוא פוגש את דוגמה את החיינים שלי, שגם גדלו בסביבה שלו, את יודעת, מגיל מאוד מאוד קטן.
כן.
והוא כאילו לא מבין שילד מולו לא מעוניין בסגנון משחק הזה. אני אגיד, הוא עושה רעשים מפחידים, הוא מתקרב בצורה מאוד מאוד קשה. והוא כאילו לא, אם הילד מחריף קוד, הוא לא נמצר, כמו שאני רואה את הילדים אחרים,
אז תקשיבי. אז יכול להיות שבאמת את רואה פה התחלה של קושי בתקשורת, והילד הזה צריך להיות באיזשהו אופן מאובחן. בהחלט יכול להיות שזה מה שרואים.
זה נשמע לך כמו משהו בסגנון?
זה נשמע כמו, קודם כל, ילד שכל כך קשה לו, והתסכול שלו הולך לפוצץ לו את הלב, כי הוא רוצה לתקשר והוא לא יכול. ואז יכול להיות וצריך היה, והיה כדאי לבדוק, ואת זה עושים דרך, תוך כדי באמת הדרכה, מה שם ההתנהגותי ומה שם באמת אורגני ביולוגי. כי התנהגותי זה משהו שאם אנחנו נשנה משהו בתגובה שלנו, זה יגרום לילד לשנות את העשייה שלו. כי את מבינה, זה הקטע של קוגנטיבי התנהגותי. איך אני מגיבה?
השאלה היא האם אנחנו מגיבים בצורה מסוימת, והיא מגיבה בצורה אחרת לחלוטין, ואין לנו איך לשלוט על איך שהיא מגיבה, כן. זאת הדרך חינוך שלה. השאלה אם זה יותר איזשהו פער אצל הילד, זה לא, שגורם לו.
אני אגיד לך מה זה יוצר. בהתחלה בלבול, ואז עם הזמן הוא ילמד, שאצל אבא ומיכל היא ככה, אצל אבא ואמא ככה, אצל אמא שם אחרת. ואז הוא ירביץ, ואז נגיד הוא ירביץ.
כשמשהו נשפך נגיד, או כשנופל לו אוכל הרצפה, הוא בהתחלה מאוד חרד מזה. עכשיו, מההיכרות שלי עם הגרושה של בן זוגי, אני יודעת שהיא מגיבה לדברים האלו בהמון היסטריה, בלמה ככה נגיד.
כן.
ולהגיד, אז למה עשית את זה? עכשיו, תראה, ילד נשפך לו, מתלכלך לו.
ואצלכם, את לא מתרגשים.
ואצלנו, בסדר, אז נשפך. אז בפעם הזו שזה קרה, וראיתי אותו כל כך נרתע, אמרתי לו, הכל בסדר, תראה, הנה, גם לי נשפך לפעמים. תראה, וסתם התחלנו לשחק עם המים כזה, מה שנקרא פצפץ במים. ואז כאילו, תראה, הנושא הזה השתחרר, אבל אז היא התחילה להתלונן שהוא כאילו מלכלך יותר. אז אנחנו נמצאים פה במין, כמו משוך בחבל, שכל
כך נכון,
אנחנו נמשוך
נכון.
לצד שלו.
אבל מכיוון שהוא קטן, יהיה לו את הבית שלך, ויהיה לו את הבית שלה. והוא עם הזמן ילמד שמה שמותר פה, אסור פה. מה שמתקבל פה בחיוך, מתקבל פה בכעס.
השאלה אם זה משהו שנותן לנו הצצה לעתיד שהולך להיות לנו...
לא בהכרח.
דרך ארוכה מאוד, או האם זה באמת משהו שיכול להיות תקופתי, ואת יודעת, ועם הזמן וההבנה והבינה שמתפתחת, את יודעת, אני כן מאמינה שהוא מבין שיש פה עכשיו משהו שהוא... שני דברים שונים,
תראי,
שני בתים שונים, שני משפחות שונות.
אז בואי תראי, אני אגיד לך, ככל שהילד גדל ומתבגר, גם מבחינה קוגנטיבית, הוא מבין יותר. ובהתחלה הוא מבין גם בטעות, כי הוא לא, אין לו מספיק, תמיד אני אומרת, הרי המוח שלנו גומר את ההתפתחות שלו בגיל 24. אז מה יש שם בגיל שנתיים? או ארבע, או שמונה? עכשיו, לשאלתך, האם זה משהו שאנחנו צריכים להתכונן מבחינת הקשר עם הגרושה של בן זוגך? כן, זה מה שמחכה לכם. בואי נתפלל שהיא תמצא בן זוג כמה שיותר מהר, ואז...
אני בספק.
טוב, חבל, חבל. כי אז זה היה, אולי, הייתה איזושהי רגיעה, ואולי הייתה גם יותר מאושרת, והייתה משחררת. אבל מה שקורה עם הילד מצריך איזשהו סוג של העמקה. במה שקורה לו. ותראי, הוא כן יבין שזה שני בתים, הוא כן ידע להתנהג שונה בכל בית, אבל זה ייקח את הזמן, זה ייקח את ההתנסות. למשל, הוא יודע עכשיו שהוא יכול לא להיבעל, ואז אצלה זה נקרא שהוא מלכלך יותר, והיא תתלונן אצלכם. אז התשובה שלכם צריכה להיות, אני מצטערת, בן זוגך יגיד לה, אני מצטער, אז תנהגי כפי שנראה לך נכון, ואז היא תהיה מאוד חמורה איתו, ואז עם הזמן הוא יבין שאצלכם מותר ואצלה לא. אבל זה התהליך, הוא חייב לעבור את התהליך הזה. את מבינה?
כן, רציתי לשאול אותך עוד משהו. יש להם נוהל לעשות עם הילד כל לילה שיחת וידאו, בין אם הוא נמצא אצלנו, בין אם הוא נמצא אצלה.
כן.
עכשיו, לאחרונה, יחד עם למרות שהוא כשהוא רואה אותי הוא מאוד זועף ויכול להיות מאוד אגרסיבי גם, כשהם מגיעים למצב של השיחת וידאו, הוא רץ אליי. הוא לא מעוניין לקיים את השיחת וידאו הזאת. ואז זה יוצר אצלה גם עצבים. ואז ברור. כשאנחנו באים לאסוף אותו, אז היא תמיד חייבת להדגיש לו, עוד קצת אתה חוזר לאימא, עוד קצת זה נגמר.
תראי, כל מה שהיא עושה ואומרת לו, תפתחי חרשות סלקטיבית. אין לך יכולת לגרום לה לא להגיד את זה.
השאלה אם זה משפיע.
תמיד זה משפיע, הכל משפיע. ברור, הכל משפיע, ולא לגמרי ברור איך. הכל משפיע. הוא יכול להיות שהוא יהיה בן ארבע, והיא תגיד לו, עוד צעד אתה חוזר לאימא, והוא יגיד לה, אני יודע, למה את אומרת לי את זה כל פעם? אולי. אולי גם לא. אולי תגיד לו את זה, והוא יגיד לה, אוף, אני לא רוצה לחזור. אולי? אנחנו לא יודעים, כי ילדים בסוף מצביעים ברגליים, את יודעת.
נכון.
אבל, ברור שזה משפיע, הכל משפיע, אבל אין לנו שליטה על מה היא אומרת לו, על באיזה עוצמה היא מחזיקה אותו, איך היא מרדימה אותו בלילה, מה היא מספרת לו עלייך, אין לנו שליטה על כלום. זה כמו שאתה
אני
יודעת
אומר... להגיד שאצלה היה אימוני שינה ואצלנו לא, לדוגמה.
מה, תגידי לי עוד פעם?
אצלה היה את העניין של אימוני שינה, שהילד בחדר בוכה, באים, שמים את המוצץ.
אימון שינה, חזרה, יאללה.
ואצלנו לא, בסדר. אצלנו אני לא נתתי לזה מקום.
אוקיי.
היה לי מאוד קשה עם זה, ידעתי שהוא יהיה איתנו, שנרגיע, תקשיבי, הכל טוב.
תקשיבי, ברגע שיש שיחת וידאו והוא רץ אלייך, שבן זוגך יבין... שברגע שעושים את השיחת וידאו, לתת אפילו לך את הטלפון, ואז את תפני אותו כלפי הילד. הוא ירוץ אלייך. אני לא רוצה שיעצרו אותו. הוא אוהב אותך, את המגן שלו. טוב לו אצלך. את אימא שלו. זה שאת לא אימא ביולוגית, זה ממש לא מעניין אותו. את מי זה מעניין בכלל?
אנחנו גם רואים את הקטע של הריצה עליי ברגע שהוא נופל, או שנגיד מישהו צועק והוא נבעל, או שהוא נפגע. הוא ישר רץ אליי, גם כשהיא נוכחת בסיטואציה.
לא נעים, אבל אין מה לעשות עם הדבר הזה. את לא תהפכי להיות מחשפה בגלל זה, ואת לא תעזבי את בן זוגך בגלל זה. מה לעשות? החיים קשים, והיא מסכנה, צריכה להתמודד עם זה שהילד אוהב אותך מאוד, ומרגיש בטוח בנוכחותך. בסה, האמת, לא מקנה בה.
אני גם לא הייתי רוצה להתחלף.
ובמקום להבין מה היא צריכה לעשות אחרת, אוקיי? למקום להבין מה היא צריכה לעשות אחרת, אני לא יודעת, יש את את האנטי עליכם. שמי, זה מצב נורא עצוב, נורא מורכב.
כן, אני יכולה להגיד לך שממה שאני חווה ממנה, היא עדיין לא שחררה. עדיין יש בה איזושהי תקווה שאתה יודעת שהם יתאחדו לבית מאוחד.
ברצינות.
כן. היא גם עכשיו מאוד לוחצת, נגיד, על הדרכה הורית.
משותפת.
כן, עכשיו ששואלים אותה, למה את חושבת שצריך הדרכה הורית? היא אומרת, הוא לא מכיל אותי. אז הוא אומר לה, אני לא צריך להכיל אותך, אני גרוש שלך. אם הייתי יכול להכיל אותך, היינו נשארים נשואים. זאת, הוא עונה לה הכי אמיתי בעולם. היא אומרת, לא, לפעמים אני רוצה לספר לך מה עבר לי היום. אז הוא אומר לה, אבל זה לא מעניין אותי.
כן.
ואז, אחרי לא שמצאים נגיד משיחה כזאת, אז ההערות שלה כלפי הילד, כשאנחנו באים לטוקטוק, כשאנחנו מחזירים אותו, הדרך שבה היא לוקחת אותו, ולא נותנת לו אפילו להגיד לי את השלום, והוא מצביע עליי תוך כדי שהיא הולכת, זה משהו שהוא מאוד קשה לבן זוג שלי להתמודד איתו. הוא מרגיש באיזשהו מקום שהוא גורם לילד שלו להיקרה.
תראי, זה לא שהוא גורם לילד שלו להיקרה. הילד שלו קרוע בין אימא מתוסכלת ועצובה, שעוד לא ויתרה לפנטזיה, לבין אבא בזוגיות שמייצר שם איזשהו בית שנשמע נורמלי ואכפתי ומכיל ואוהב ומייצר לילד תנאים טובים. כן, הילד קרוע. נכון. עכשיו, הדבר היחיד זה שהאבא אסור שהתחושה הזאת תכתיב לו את דרך הגידול של הילד. אלא להפך, תיתן לו המון אהבה והמון תחושה של חוסן, ותמיד יגיד זאת אמא שלך מתוק שלי. יש לך גם את אמא וגם את אמא, וככל שילד יגדל יותר יותר, צריך להתייחס אליה בכבוד. ואצל אמא זה אחרת. אבל אמא מרשה לי, אבל אמא לא נותנת לי, עכשיו הוא יתלונן על אמא שלו, כן? נגיד אלייך או אל בן זוגי. אבל אמא לא נותנת לי, אבל אמא לא מרשה לי, אבל דווקא אני רוצה עוד שנה או איש כשהוא ידבר. ולהגיד לו, מאמי, ככה זה בבית של אמא.
זה בדיוק התהייה שלנו עכשיו, אנחנו עכשיו מדברים על בעצם אנחנו להביא עוד ילד.
כן, ברור.
בעצם להביא לו אח.
כן.
ואז אנחנו נכנסנו למין פלונטר מחשבתי כזה, אני קוראת לזה, של מה יקרה שאנחנו נגדל את ה... אצלנו בבית יש חינוך מסוים הרי, ואצלה יש חינוך אחר וזה בסדר לחלוטין, כל אחד רואה לנכון. אבל בסופו של יום הילד גדל בחינוך מסוים, ואז הוא מגיע לחינוך אחר. ואז את יודעת, יכול להיווצר מצב שאנחנו לא נדע איך לתפעל אותו.
אתם כן, תראו, אתם כן. כי אתם, קודם כל, אתם מתפעלים את המצב ואת הילד על פי הבנתכם, חוכמתכם ורצונכם. וברגע שהוא נמצא חצי מהחיים שלו שם, לכם אין שליטה על זה, תניחו לדבר הזה, ואתם תצטרכו תמיד להתמודד עם התוצאות של זה. וברגע שהוא יחזור אליכם אחרי שהוא היה שם חצי חיים, הוא יחזור אליכם הפוך, הוא יחזור אליכם עצוב, הוא יחזור אליכם כועס, אתם תכילו אותו, יעברו כמה שעות ותמשיכו בחיים. זה מה שמחכה. ועם הזמן הילד לאט לאט יגדל, לאט לאט ידבר, הילד יבין שיש לו שני בתים שונים, והוא ידבר כמו ילד קטן, ואז יגיע הרגע גם שהוא יגיד, נגיד את יולדת עוד ילד שקוראים לו איתי, ואז הוא יגיד, למה אני הולך לאמא ואיתי נשאר פה, גם אני רוצה להישאר פה. הוא יגיד לך את זה. ואז את תגידי לו, מתוקי, כי אמא שלך מתגעגעת אליך ורוצה לראות אותך. לך יש שתי אמאות, גם פה וגם פה.
תמיד לפני
שאנחנו מגדלים את הילד, ותמיד
איתי, אנחנו אומרים לו.
לא, רגע, ותגידי לו, ותמיד איתי, יחכה לך. עכשיו, אני לא יודעת אם זה ינחם אותו. אבל זה החיים שלו.
השאלה, אם יש משהו שאנחנו יכולים לעשות בשביל למזער את התסכול כמה שיותר.
שלא?
אנחנו מרגישים את התסכול, כן, אנחנו מרגישים את התסכול גובר.
כרגע אני חושבת שהוא צריך, כי הוא לא קומוניקטיבי, כי הוא לא תקשורתי. נורא קשה בכלל. בגלל זה.
אני באמת גם אומרת, יש לו משהו ברגישות הסביבתית שהוא שונה מילדים אחרים. הוא כאילו לא מצליח להביא את עצמו לידי ביטוי, והוא לא מצליח אבל גם לקרוא סיטואציות חברתיות. אני רגילה שילדים כשהם עושים קולות, משחקים עם חברים בני גילם, נקרא לזה ככה, אז את יודעת, הם מצליחים לשים לב אם הילד נרתע ממה שעשיתי. עכשיו באתי ועשיתי...
ואז לא לעשות את זה עוד פעם, או לעשות את זה דווקא.
או נגיד שהם צוחקים ועושים עוד. הוא לא עושה לא את זה ולא את זה, כאילו אין לו משהו בהבא.
כן, אז יכול להיות שיש שם באמת משהו שכרגע אתם לא מסוגלים להבחן אותו, כי היא לא מאפשרת. כן, יכול להיות. את צודקת.
כן, גם כל הקטע, את יודעת, כל הרפואי, האבחונים וזה, נכון. חייב להיות בהסכמה של שני ההורים.
נכון, נכון, והכל, נכון. וכל זמן שלא תהיה הסכמה שיש לכם ללכת ולקחת הילד ולהבחן אותו ולבדוק אותו ולראות אותו ולעשות את זה ולהקל עליו והכל, זה לא ייפטר.
כלום, אנחנו לדוגמה לא בקטע של לדחוף נובימול כל פעם שעולה החום, והיא כל שני וחמישי שמה לילד נובימול. רק שהוא רק מתחיל לעלות החום, יש לילד נובימול.
אוקיי.
שילד מלא חום בלי
הפתקה. אבל זה בדיוק אותו דבר, אבל היא תעשה את זה אצלה כמו שהיא, ואתם צריכים לשכוח מזה, כי אין לכם שליטה על הדבר הזה.
העניין הוא שהיא מבקשת מאיתנו עדכונים, לדוגמה...
אז רגע, אני עוצרת אותך, תקשיבי, אנחנו מדברות המון זמן, וזאת שיחה עמוקה, עם המון מרכיבים ופרמטרים, וזה לא לרדיו, ואני אומרת לכם, את ובן זוגך, לכו, מצאו עם מי לדבר על זה, עם מי לדבר, איך לחזק אתכם, איך להבין במה, למה אתם נענים לה, למה לא, ומי רוצה עדכונים, איזה עדכונים אתם נותנים לה, האם בכלל, אם אתם רוצים עדכונים, האם אתם רוצים שיתוף פעולה, אתם צריכים ללכת ולעשות איזשהו סדר בכל הדבר הזה.
כן.
זה לא לרדיו, יקירה, זה הרבה יותר עמוק.
בטוח.
אז אנחנו נסיים פה. ואני ארצחה לך שבת שלום, בבקשה.
שבת שלום.
בבקשה, כל טוב. כן, אני, אין לי מה להאריך. אני יוצאת לכמה דקות של פרסומות, תישארו פה, תכף אני חוזרת. שבתי אליכם, והנה יש מישהו על הקו. שלום.
הלו.
שלום וברכה.
שלום מיכל, שלום, תרגש מאוד לדבר איתך. שמי אבי.
שלום לך אבא אבי.
אבא, לא אבא, אמנם לא הורה.
לא אבא.
דוד.
דוד, אוקיי, זה מעניין.
יש גם דודים שמאזינים לך.
כן.
אני דוד מאוד מסור ומאוד מעורב, מאוד אוהב את האחיינים שלי, יש לי שני אחיינים, תאומים, בני שש, ויש מערכת יחסים מורכבת ביניהם, תחרות, מתיחויות, ואני מרגיש תמיד שאני, שהם נלחמים על תשומת הלב, והם רוצים תמיד את תשומת הלב שלי, ואני לא כל כך יודע איך להתחלק ביניהם.
איך זה?
אני מרגיש שאני עושה עוול אחד לשני.
אבי, איך זה נראה כרגע? בני כמה הם בני שש? איך זה נראה כרגע? באת לביקור, ו...
וכל אחד רוצה להיות איתי. בנפרד, לא ביחד. רוצה את תשומת הלב, רוצה שאני אוציא אותו, רוצה שאני אבלה איתו. וכשאני מבלה איתם ביחד, אז זה יוצר מתיחויות. אני רואה שהם רבים יותר, אני רואה שהם...
אוקיי, אז אני אומרת שבפעם הבאה שהם באים אליך, או אתה בא אליהם, שיהיה מוכן אצלך איזשהו כמה דפי A4, ואיך שהם נכנסים, הם אומרים, אתה אומר, לשבת, יושבים. שים את שניהם בשולחן פינת האוכל, כערה עם פירות חתוכים בצד, ואתה אומר להם, תקשיבו טוב. אבי, אתה רוצה, תרשום מה שאני אומרת. ואתה אומר להם, תקשיבו טוב, בנים. זה שני בנים או בן ובת?
בנים.
תקשיבו טוב, בנים. כל פעם שאנחנו נפגשים, אתם רבים. אתם רבים איתי, אתם רבים עליי, אתם רבים אחד עם השני, זה לא נעים לי. למה אתה משחק איתי, למה אתה משחק איתי, למה אתה יושב איתו, למה אתה יושב איתו, בוא תרד איתי, בוא תעשה איתי. לא נעים לי, לא נעים לי. אני רוצה שאנחנו היום עכשיו נעשה איזשהו סוג של סדר וטבלה, שהיא באופן קבוע תהיה אצלי, אחר כך אני אעשה את זה בטלפון, תמיד נוכל להסתכל על זה ולראות שאנחנו זה בטלפון בתוך היומן, ואנחנו עושים סדר בכמה אני מבלה איתכם. קודם כל שיהיה לכם ברור, אני... עכשיו, אבי, אתה צריך לבוא לפגישה הזאת כשאתה בראש מסודר, לאיזה כיוון אתה רוצה לקחת אותם. בוא לא נשכח שיש פה שני ילדים בני שש שאני נותן להם יכולת בחירה, אבל אני בסוף קובע ובוחר ומחליט. הם יכולים לבחור, הם יכולים להגיד מה הם רוצים, אבל אני מחליטה אם כן או לא. אם זה נכון לי, אם זה מתאים לי, אם זה מקובל עליי, אוקיי?
אני לא מכביד על האווירה, אני לא הופך את זה יותר מדי כבד ורשמי.
למה? אבל היום, אבל כרגע האווירה היא איומה, אבי. האווירה כרגע מאוד לא נעימה. ברגע שהם רואים אותך מתחיל שם בלגן, והם רבים, ולך לא נעים, ואתה מנסה, ולמה אתה איתו, ולמה אתה... האווירה איומה. אתה הולך כרגע לסדר את האווירה.
נכון, מצד שני, תמיד אומר עצמי שאני לא צריך לחנך אותם, זה לא תפקידי, אני לא רוצה לבוא את תקן המחנך, נכון, אני לא אבא שלהם,
נכון,
אני לא
נכון,
רוצה לחנך
נכון,
אותם.
נכון, נכון, ו... ולכן השיחה הזאת היא לא שיחת חינוך, השיחה הזאת היא שיחת לוחות זמנים.
רגע, אז איך הופכים את זה לשיחה שהיא לא שיחת?
בוא נחשוב, בוא נעשה את זה ביחד, אתה בא ואתה בעצם אומר, כל פעם שאני מגיע, מתחיל להיות לחץ, כל אחד מכם מושך אותי, כל אחד רוצה איתי לבד, ואז אתם גם רבים, ואז אתם גם כועסים עליי, נורא לא נעים. אני רוצה לסדר את זה. ואני אגיד לכם איך אפשר לסדר את זה. בואו נחליט ביחד. אפשר לסדר את זה לידי זה, שכל פעם שאני בא, בתורות, הם יודעים מה זה תורות, כל פעם אני עם ילד אחר. אני בא, אני משחק איתך, אתה לא מפריע, אני מראה על השני, כן? ואחרי שהשעון מצלצל אחרי 20 דקות, אני מתחלף. אני הולך אליך, שלא הייתי איתך, אתה שהייתי איתך מקודם, לא מפריע, ואני משחק איתך עכשיו 20 דקות. אפשר לעשות את זה ככה. והתורות יהיו רשומים אצלי בטלפון. כל פעם אני אזכור עם מי התחלתי, ומי היה השני. ובפעם הבאה אני אתחיל הפוך עם זה, ואז הוא יהיה השני. אפשר לסדר את זה ככה.
ואת ממליצה שאני אקפיד על זמן איכות לחוד עם כל אחד, או שאני אשקיע ונסה איכשהו?
קודם כל, אני רוצה להגיד לך, זמן איכות... זה לא ללכת עם ילדים לסרט ולמסעדה וללונה פארק. זמן איכות זה לעמוד איתם במטבח ולאפות עוגה. זמן איכות זה אם אתה טוב בציור, זה לצייר עם הילד. זמן איכות זה אם אתה טוב בבדיחות, להיכנס למסך ולהוציא משם בדיחות שמתאימות לגיל 6. זמן איכות זה אם אחד מהתאומים מאוד אוהב ספורט, זה ללמד אותו לעשות מתיחות וקפוצות. ואם השני אוהב דרמה, זה לעשות איתו המחזה ב-20 דקות. זמן איכות זה לא משהו שמבזבזים עליו כסף, או יוצאים משלו מהבית. זה להיות עם הילד לבד.
ואז אתה... אין להשקיע לכל אחד בנפרד?
מה?
אין להשקיע בכל אחד בנפרד?
אפשר, אבל אני גם בעד הביחד. אני חושבת שהביחד מאוד חשוב. ואתה גם מוסיף ואומר... אחרי שאני משחק 20 דקות איתך, 20 דקות איתך, אני רוצה לשחק עם שניכם ביחד. אנחנו יכולים לשחק טאקי, אנחנו יכולים לשחק חלומות, אנחנו, אני לא יודעת, אם הם משחקים גם משחקים בטלפון, נותנים להם כבר או עוד לא. תעלה לטלפון שלך משחק, תשחק עם שניים בטלפון, ואתם יושבים ביחד אחד ליד השני. בפירוש, עכשיו, ואתה אומר להם, תקשיבו טוב, אחרי שאנחנו נעשה את הסדר הזה בינינו, ונזכור את התורות בינינו, ואני תמיד אזכור את התורות, אתם יכולים לסמוך עליי, זה יהיה כתוב לי בטלפון, אני הרי הולך עם הטלפון לכל מקום. אני רוצה להגיד לכם, שאם אני אהיה עם אחד מכם, והשני יפריע, אני אקח את הילד האחד הזה, ואני אצא איתו מהבית. כי אני לא מסכים להפרעות.
אבל שוב, אני לא לוקח את זה למקום החינוכי, למקום הכבד, למקום...
אבל אתה לוקח את זה למקום שבו אתה רוצה ליהנות עם הילדים ביחד, ולא לייצר מריבות ותחרות. למה את זה אתה לא רואה? ממה אתה מפחד מהמקום הזה הרציני? למה זה מפחיד אותך, אבי?
כי יש להם אבא, ואני רוצה שאני אהיה דודת כיפי.
אבל אתה לא, הם כרגע רבים ורבים וכועסים וצועקים. בוא נעשה בזה סדר. אתה הדוד שכרגע, עצם זה שאתה נכנס הביתה, אתה מכניס, או אם נכנסים אליך, אתה מכניס מתח, תחרות ומריבות. זה נעים לך? עובדה שהתקשרת אליי.
נכון,
אז בוא נפתור את זה. ונפתור את זה בדרך שהכי נותנת כבוד לילדים, והכי מסבירה להם ומספרת להם איך עובדים. אתה מבין?
אני מבין. אמנם אמרתי שאני לא אבא ואני לא מחנך, אבל אני כן רוצה לשפר את המערכת היחסים ביניהם. מה אפשר לעשות כדי
באמת? זה מה שאני אמרתי לך. וזה לא פונקציה של חינוך. זה פונקציה של אני רוצה שיהיה לי נעים. אני רוצה לעשות לכם נעים ונחמד. אני רוצה אווירה נעימה, והיא לא אווירה נעימה, אז אני עושה פה סדר. אל תיקח את זה למקום של חינוך או משהו כזה. אתה מבין?
ואת מאמינה בסימטריה שהיא מוחלטת ומושלמת, מתנה שהיא זהה לכל אחד, וממש לחלק את כל השתיים, או אפשר לשחק עם זה?
ההורים לא יכולים לעשות סימטריה מוחלטת. כי ההורים תפקידם לספק את הצרכים של הילדים. ואם ילד אחד חולה, וכל הזמן הולכים איתו לבדיקות, אז הם לא יכולים לספק את הצורך של הילד שני בזמן איכות עם הילדים, או בכלל בזמן עם הילדים. כי הם כל הזמן עסוקים בבדיקות, נכון? וכשיש לי ילד אחד שלא יודעת מה, שיש לו בעיה חושית, ואני צריכה לגזור לו את כל הדברים ואת כל הזה, וקצת יותר זמן לוקח להלביש אותו או משהו כזה, אין, סימטריה מוחלטת אין, ותפקידם של הורים זה אוהב אבוי אפילו לא לנסות להגיע לסימטריה מוחלטת. אבל אתה יכול להרשות את זה לעצמך. אתה דוד ואתה מבקר. ובהתחלה, בגלל שהם בתחרות, תייצר סימטריה ברורה, ותגיד 20 דקות עם כל אחד ואני שם שעון. ואחרי 20 דקות אתה אומר לו, נגמר ממי, יאללה, אני מחליף. אני מחליף אחיין, ואתה הולך לשני, ואתה אומר לו, בוא תבחר משהו, ושמת שעון על 20 דקות. ואז אתה אומר להם, עכשיו ביחד, יאללה, בואו נחשוב. ביחד זה גם לשבת ולראות סרט. ואם אתם רבים על הסרט, אני בסוף בוחר, אם אתם לא מצליחים להחליט. אז אני אבחר משהו שאני מקווה ששניכם תאהבו. תראה, זה לא שם אותך במקום מחנך, זה שם אותך במקום של גבר בוגר, שרוצה לסדר את האווירה, שיודע גם איך לעשות את זה. אתה מבין? לא, אוי, זה רציני, אוי, זה בוגר, אוי. אולי בהתחלה הילדים לא יאהבו את זה, אבל זה לא מעניין שהם לא אוהבים את זה. כרגע אתה לא אוהב איך שזה נראה. שים לב, אתה רק נכנס אליהם הביתה, אתה מכניס כאוס. לא נעים.
כלומר, לא
לפחד מהמקום החינוך. ברור שלא. ברור שלא, ואז הם גם יכבדו אותך.
זה לא יפגע ב...
לא, הם יכבדו אותך גם יותר. היום הם רק אוהבים אותך, אבל מזלזלים. אחר כך, אם תעשה את זה, אז הם יאהבו אותך וגם יכבדו אותך. זה ההבדל.
זאת אומרת שלא בכך צריך לבלות איתם ולהוציא אותם, כי כרגע אני מרגיש שאני מאוד על טקסט.
בגלל זה הם רבים, כי אתה דוד של בזבוזי כסף וזה. אתה יודע איזה כיף אפשר לעשות עם ילדים במטבח? או יש ילדים שנורא אוהבים לסדר. בלסדר? להוציא את כל הבגדים, למיין לפי צבעים, להכניס, מתים על זה. תמצא מה הם אוהבים, אבל השני לא אמור להפריע. בהצלחה, אבי.
תודה רבה.
כל טוב, בבקשה. שבת שלום, כל טוב. ואני, דרך אגב, כן, לא אמרתי, נסה לעשות פעילויות משותפות, אבל זה הזמן שביחד, כן. טוב, אני הולכת לשאלה שהגיעה אליי. אני אמא לשלושה ילדים, השאלה שלי על הבן הקטן הוא בן 2.5. תמיד הוא חלק את הצעצועים שלו, אבל פתאום הוא נהיה נורא רכושני כלפי אחיו. אולי אני לא מקדישה לו מספיק תשומת לב, אוי פפוי לנו. זה לא יושב על זה. זה יושב על שלב ההתפתחות של הבן 2.5 שלך. מבחינה קוגניטיבית, הבן 2.5 מבין פתאום שהוא ישות אוטונומית. מבין גם שהוא חלק מי. זה מזכיר לי, אני הרבה פעמים מספרת גם בהרצאות שלי ונותנת כל מיני דוגמאות. אחת מהמילים הראשונות של הבן הבכור שלי הייתה אני. זה ברור. ילד ראשון, ילד בכור. אחת המילים הראשונות של הבת הרביעית שלי הייתה גם. אתם מבינים שהם נולדים לעולם אחר. למציאות אחרת. גם. עכשיו, הבן שלך מבין, הוא ילד שלישי, אוקיי? הוא בן 2.5, הוא מבין שהוא גם. והוא נולד לתוך גם, הוא נולד לתוך בית עם 4 אנשים. הוא חלק מקבוצת ילדים. הוא אף פעם לא היה לבד. אבל היום, מבחינה קוגניטיבית, הוא מבין שהוא ישות אוטונומית. וזה באמת מתאים לגיל. בסביבות גיל 2 זה קורה. ישות אוטונומית זה אומר, יש לי רצון משל עצמי. אומרים לי לבוא, ואני לא רוצה לבוא, ואני לא מזיז את הרגליים. זה נקרא אישות אוטונומית, לכן הם דובון לולו בתקופה הזאת. לא רק זה, זה שלי. זאת אומרת, הוא רוצה לייצר דברים שמייחדים אותו, ושיוצרים יוצרים היפרדות בינו לבין הסימביוזה שהייתה לו עד היום עם אמא, אבא ושני האחים הגדולים. הוא מייצר היפרדות, זה היפרדות פסיכולוגית, לא גיאוגרפית, אני בחדר שלי. ולכן הוא נהיה רכושני. עכשיו, אני לא יודעת מה זה רכושני כלפי אחיו, הוא לא חולק את הצעצועים שלו. תלמדי אותו. תגידי לו, אני יודעת שאתה לא רוצה לתת, אבל אצלנו בבית נותנים. מה שכן, אפשר כן, אני כן בעד, אוקיי? אני לא רוצה לבטל את ההיפרדות והיחידויות שלו. זה מאוד חשוב. אני כן בעד להגיד גם לילדים, זה וזה וזה, רק אם יואבי רוצה לתת. אבל יואבי, שאר הדברים, צריך לחלוק. בואי כן ניתן לו איזושהי הרגשה, את מבינה? אם הוא היה ילד יותר גדול, ועשיתי את זה פעם עם ילד בן 5, שהייתה לו קופסה, קרטון, או לפעמים נותנים להם מגירה, או מדף. רק שלא, רק שלא. הילדים רוצים את ההרגשה הזו שזה רק שלהם. ככה הם מייחדים את עצמם, וזה נורא חשוב מבחינה פסיכולוגית התפתחותית. ולכן תחליטי, הוא קטן נורא, הוא בן 2.5, הוא ממש ממש קטן לשיחות ארוכות, אבל תגידי לו, מאמי, אתה לא מרשה למיכלי ולנועה לשחק במשחקים שלך, ואמא לא מסכימה לזה. אצלנו בבית כולם משחקים במשחקים של כולם. אתה יכול לבחור, כן לתת לו תחושת שליטה. שני דברים שזה רק, 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 רק שלך. רק, 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 רק של איתי צ'וק. אבל כל הדברים האחרים חולקים ומשחקים כולנו. עכשיו, זה לא, הוא לא ישתף פעולה עם הדבר הזה. הוא לא ישתף פעולה, אבל תצטרכי למצוא את הדרך שתעשי את זה בכבוד, שאז הוא לא נותן, ואת לא עושה נאומים, ואת לא עושה שיחות, את אומרת לו, אני יודעת שזה שלך, ואני יודעת שאתה לא רוצה לתת, אבל אצלנו בבית חולקים, ואת נותנת לאח הגדול או לאחות הגדולה שלו. את כן, והוא נורא כועס, ואת תני לו לגיטימציה לרגשות, אני יודעת שאתה כועס, אבל אצלנו בבית חולקים. באדיבות, בנחישות, ובעקביות. זה בעצם מה שעוזר ככה לילדים. אתם יודעים מה אני רוצה? זהו בעצם. שוב, צריך גם לבדוק ולברר איך האחים הגדולים נוהגים כלפיו. כי בטח יש דברים שלא נותנים לבן 2.5 לגעת בהם. הוא עלול לשבור, הוא עלול לפרק. לא, 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 זה של נועה, לא, 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 זה של מיכל. דברים כאלה. אז לא, 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 הוא גם רוצה משלו. אבל מכיוון שהוא באמת כל כך צעיר, הוא רק בן 2.5, צריכים לעשות את זה באופן הגיוני, וצריכים לעשות את זה באופן כזה, שני דברים יהיו שם. אחד, הוא יבין שאני מכבדת אותו, אוקיי? ושתיים, שהוא יבין שיש איזה שהם חוקים שפה, של הבית שלנו. אני עוזבת רגע את השיחה הזאת, ואני רוצה רגע לחזור שוב לאבי, מכיוון שהוא מקשיב לתוכניות, וגם אתם מקשיבים, אני רוצה רגע לחזור לעניין הזה של הזמן, של המקום של הדוד. מה שבעצם היה בבסיס של, אני מחדדת רק רגע עם מישהו שנכנס עכשיו, דוד, שיש לו שני אחיינים תאומים בני 6, שהוא כנראה דוד שנורא כיף, תמיד היה לוקח אותם, מבלה איתם, מבזבז עליהם כסף, מוציא אותם, עושה להם כיף דברים, כיף של דברים, והם תמיד רבים עליו, והם גם בתחרות, למה לזה, למה לזה, למה אתה פה, תהיה איתי, תדבר איתי, תחזיק אותי, כל מיני דברים כאלה. ואני יעצתי לו לעשות שם סדר בלוז, נכון? זאת אומרת, לתת זמן לכל אחד מהם, וגם בררנו טוב מה זה זמן איכות, לתת זמן לכל אחד מהם, ואחר כך זמן משותף. זה נורא חשוב, גם זמן משותף. והוא מאוד הטריד אותו, המקום הזה של אני דוד, אני לא אמור לחנך. אני רוצה להגיד לכם משהו על הדבר הזה. יש גם סבתות שאומרות את זה, וזה מאוד בעייתי בעיניי. נכון, אני לא אמורה לחנך. אני לא אמורה לגרום לילד לשבת לעשות שיעורים. או אני הדוד. אבל, אם אני לוקח את הילד לאכול גלידה, והילד זורק את הגלידה שלו על הרצפה כי לא בא לו, אני לא אמורה להגיד לו, תרים, שים בפח, לא מלכלכים את הרחוב? ברור שאני אעשה את זה. ואם, לא יודעת מה, נסענו, והתנגש בו ילד, והוא כילל אותו, בזה כללה עסיסית לא יפה, אני לא אגיד לו, וואי, 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 תקשיב, אני מה זה עכשיו נעלב שכולם מסתכלים ויודעים שאני דוד שלך והאחיינים שלי מדברים ככה? איזה לא נעים. ברור! אנחנו מחנכים אותם כל הזמן. מהרגע שילד פתח את העיניים, הוא מסתכל על המבוגרים סביבם, הוא לומד. זה חינוך. כל תגובה שמגיבים, הוא לומד. לכן, לשבת עם הילדים, לתכנן עם הילדים, להיות רציני עם הילדים, להגיב אל הילדים, זאת עבודה חינוכית. אז לא צריך לצבוע את זה ב... אוקיי? לא מעניין אותך אולי הציונים של הילד, או אתה לא מתעסק בעניין החברתי, מה, איך הוא מתנהג עם החברים שלו, זה ההורים ידאגו לזה. אבל כל הדברים האחרים, כל דוד, כל גננת, גם שכן שמגיב אם הילד משחק אצלו בבית או הוא רואה אותו. זה איזשהו אקט חינוכי שהילד מגיע לו לשמוע את זה, הוא מתוק. ואתם שומעים כבר את המוזיקה, ונגמר הזמן, ותודה רבה ל... מיכל קדוש ערכה והפיקה, ליציקה אהרון שהיה על השידור, ולשני רומנו על הדיגיטל, ולכם על האמון ועל הטלפון. תודה רבה, שבת שלום. אנחנו נדבר בשבוע הבא.